שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים, אנחנו עדיין נמצאים בימי בין הזמנים ונתבונן בכמה עצות טובות לימים האלה, וגם לקראת זמן אלול, החודש הבא שבעזרת השם יבוא עלינו לטובה ולברכה, לקחת לעצמנו כמה נקודות אור, לרומם את עצמנו, לחזק את עצמנו, את משפחתנו. בימי בין הזמנים כידוע יש יציאות אצל רוב המשפחות שיוצאים קצת יותר, וקובע השם יחליפו כוח יותר מאשר כל ימי השנה, מתעבררים וחוזרים אחר כך ללימודים ביתר שאת וביתר עוז. מטבע הדברים, לא כל מקום ראוי לביקור של בני תורה, של משפחה שומרת תורה ומצוות. אפילו אנשים שיש להם בסיס של יהדות מבינים שלא לכל מקום ניתן להגיע, לא כל דבר אפשר לראות, ולעיתים עלולה להתגנב איזושהי הרגשה ללב, האם אנחנו לא מפסידים כאן איזה משהו חס ושלום. ולמעשה יש יסוד גדול, משנה מפורסמת, שכולנו מכירים אותה, ומתוך כל כך הרבה משניות נבחרה המשנה הזו לומר אותה בסוף הלימוד, לרוב יוקרתה וגדולתה ומעלתה והמסר הגדול שמסתתר בתוכה. ואלה הדברים שאמר התנא הקדוש רבי חנניה בן עקשיה לפני כ-2,000 שנה, והוא אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. ומביא פסוק, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הפסוק הזה מלמד, אומר רבי חנניה בן עקשיה, שאומנם הקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותנו עם מצווה אחת או כמה מצוות בודדות, שהיינו פוגשים את אותה מצווה פעם בחיים, ואז לכאורה החיים היו הרבה יותר קלים. אבל אומר רבי חנניה שדווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל ורוצה בטובתם, מבקש להגדיל את שכרם, לכן נתן להם יותר מצוות. מה פירוש המילים רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? המילה לזכות יש לה שתי משמעויות. א', ריבוי זכויות. ב', להיות זך, להיות טהור, להיות נקי. כשאדם נזהר ושומר על עצמו שלא להיכשל במצוות לא תעשה, הוא שומר על נשמתו נקייה וטהורה. ולא תטורו אחרי לבבכם. את זה תאכלו ואת זה אל תאכלו. אל תטמאו את נפשותיכם, אל תתגלחו בצורה כזו. כל ההוראות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, הם בעצם גילוי של סודות טבע, מההיבט הרוחני שלהם. הטבעה שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, איזה דברים משפיעים על נשמת האדם לטובה או לרעה, וכמו ששם שלטים, כאן יש שדה מוקשים, אל תיכנסו כי זה עלול להתפוצץ. אתם עלולים להזיק לעצמכם. אז אדם שרואה שלט שדה מוקשים לרגע נבהל בלב, זה מפחיד. אבל הוא אומר, טוב, טוב שיש כאן את השלט. נכון שנלחצתי לרגע, אבל לפחות אני יודע שאני במקום טוב, אני לא נכנס מעבר לשלט שם, לאותו שדה. כך כל מצוות לא תעשה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, הוא שם שלט להודיע, לכאן אל תיכנסו, כי לא כדאי לכם, לא טוב לכם. מצד שני, המצוות עשה נועדו לקדש את האדם, לרומם אותו. כשיהודי מניח תפילין, כשיהודי מתפלל, כשיהודי עונה אמן, קדיש, קדושה, חסד, מצוות, נתינה, מתגבר על כעסים, כל הניסיונות שיש לאדם במהלך החיים, הרי כל אלה בונים ומעצבים את האישיות שלו, הופכים אותו להיות אדם יותר רוחני, יותר טהור, יותר מרומם. אז הגויים שהם בבחינת אזרחי המדינה של בורא עולם, הוא מלך העולם והם אזרחי המדינה. אז הגויים נתן להם הקדוש ברוך הוא 7 מצוות כנגד 7 החלקים שיש בגוף האדם, החלקים המרכזיים, והם אמורים להתנהל על פי זה, השכר שלהם בהתאם, יבואו לעולם האמת, יקבלו שכר על 7 מצוות. אבל אומר רבי חנניה בן עקשיה שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא אומר להם, אתם מזרע אברהם, יצחק ויעקב שמסרו נפש עבורי. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם כמו משפחת המלוכה שלי, ולכן אתם לא תקבלו רק שבע מצוות, אלא תרייג מצוות. והתרייג מצוות האלה הם כנגד כל האיברים והגידים שבגוף האדם. יש לנו רמח איברים ושסה גידים בגוף ובנשמה, כמו שכותב מערכו בשערי קדושה, שהגוף עשוי על פי מבנה הנשמה, ויש בתורה רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כך שמספר המצוות עשה ולא תעשה שבתורה, אותו מספר של האיברים והגידים שיש לנו בגוף ובנשמה. וכל פעולה שאנחנו עושים מאירה את הנפש, מטהרת אותה, מזככת אותה. אלה דברים שכשאדם מתבונן בהם, הוא לא מרגיש כבדות עכשיו בין הזמנים. למה כאן לא הולכים? בגלל שיש שם בעיות של צניעות. פה לא הולכים כי ועד הרבנים למשמרת השבת הודיעו שלא ללכת לשם כי המקום הזה מחלל שבת, וכן על זה הדרך. אדם שמתבונן בצורה נכונה, בצורה אמיתית, וכמה חשוב גם שהילדים שלנו יהיו גאים ושמחים בכך, שלפה אנחנו הולכים ושם אנחנו לא הולכים, אנחנו לא מפסידים שלא הולכים, אלא כמו שאדם שמח שהוא לא נכנס לשדה מוקשים, כמו שאדם שמח שהוא לא שתה בטעות כוס כל הכרה, שמישהו טפטף שם כמה טיפות רעל, ככה אדם שמח, אני לא רוצה ללכת למקומות הלא טובים, אנחנו גאים ביהדות שלנו, בתורה שלנו, במעמד שלנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשהילד יודע להכיר את גדולתו, את מעלתו, ולא רק הילדים, גם המבוגרים, כולנו, תמיד צריכים לחזק את עצמנו בהתבוננות של שמחה. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. מלך גדול ורם שאוהב אותנו וברא אותנו ויודע מה טוב לנו וידריך אותנו. מה יותר טוב מזה שאדם יודע שהוא חי על פי הוראות של מי שברא אותו, ברא את כל העולם, יודע בדיוק מה טוב, מה לא טוב. הרי ממש כגמול עלי אמו, כמו תינוק בידיים של האמא, אין אדם יותר רגוע ממנו. זה אדם שלב, שמח, טוב לו, אין לו דאגות, לא מפחד ממלחמות, הוא רעב, מסובב את הראש ואוכל, רוצה לישון ונרדם. זה כמו ילד קטן, תינוק שנמצא בידיים של האמא ללא דאגות. כך אדם שהוא עובד השם באמת, מגיע למצב של כגמול עלי אמו, הוא יודע שהוא מודרך על פי הקדוש ברוך הוא, לא מנסה להתמרד, אבל אני רוצה כך, אני רוצה כך. הוא אומר, אני יודע שהמוח שלי קטן, השכל שלי מצומצם, אני רחוק מאוד מההבנה של מי שברא אותי, שמכיר את כל העולמות הרוחניים והגשמיים, ויודע בדיוק מה טוב בשבילי. וכשהוא אומר לי, את זה תעשה ואת זה אל תעשה, רק מתוך אהבה, רק מתוך שהוא רוצה שיהיה לי טוב. ובאמת, אדם שפוקח את עיניו ומסתכל מסביב על האחים והאחיות שלנו שלא גדלו על ברכי התורה, או כאלה שלמרבה הצער פרשו מדרך התורה בגלל קשיים והתמודדויות שהיו להם בגיל הנערות, בודקים את מסלול החיים שלהם, לאיפה הגיעו בסופו של דבר, לאיפה מגיעים בסופו של דבר. אסור לנו להסתכל במבט מצומצם, הנה הוא עכשיו הלך, עשה דבר שאסור לעשות, ולכאורה שם הוא נהנה יותר. שקר גמור, הטעיה גדולה של היצר הרע. אדם שיודע שבעסקים הוא ירוויח היום, נניח סכום גדול של כסף, אבל הוא יודע שכל החודש הוא בהפסדים, כל השנה הוא בהפסדים. אז הוא יודע, זה אולי איזה פרוטה כטיפה מן הים ביחס להפסדים של כל השנה, והוא פושט רגל. הוא יודע שהמצב שלו חמור מאוד. ייקחו לו את הבית, ייקחו לו את הכל, כי יש עיקולים, אבל הנה עכשיו הרווחת. טוב, הוא מרגיש זה כטיפה מן הים, מה זה עושה? המשל הזה הוא חיוור לעומת הנמשל. כשאדם מסתכל על אותם שאינם הולכים בדרך התורה, וגם אם נראה שפה יש איזה ברק, ופה יש איזה הנאה מסוימת, אבל בתמונה הכללית של החיים, התמונה המשפחתית, הצאצאים, הדורות הבאים, החיים הפרטיים של האדם, לאיזה בורות אנשים נופלים, זה מפחיד לשמוע, מי שמכיר מקרוב מה שקורה, האדם חושב שהנה פה עכשיו הוא מותר לו, והוא מאפשר לעצמו, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר שאסור, כי הוא יודע, הוא שם פה גדר, יש שם בור בעוד כמה מטר, הוא לא רוצה שניפול בבור הזה. אבל כשאדם פורץ את הגדרות והוא מרגיש תחושה, הנה אני גיבור, אני חזק, אני יכול, אני הצלחתי, אבל כשנופל באותו הבור הוא מגלה שאחר כך או בלתי אפשרי או שקשה מאוד לצאת, ואם יוצאים אז כבר מלא צלקות ויבלות וסבל לאורך כל החיים, וכל אדם חוטף מזווית אחרת, מעניין אחר. אבל כשאדם יודע שהוא נצמד להוראות של הקדוש ברוך הוא, זה מותר וזה אסור, אני שומר על עצמי, זה נועד לטובתי. טובתי גם בעולם הבא וגם בעולם הזה, דבר שרואים אותו בחוש. שמחת חיים, עושר, סיפוק, הליכה בדרך נכונה. ומה יעשה אדם שיאמר, אבל אני לא מרגיש כל כך את השמחה בעבודת השם, אני לא מרגיש כל כך שטוב לי באמת. כבר אמר המגיד מדובנה על הפסוק, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אם אתה לא מרגיש כלילות ושמחה ואהבה ואושר ועונג בעבודת השם, יש כאן משהו שאתה צריך לשפר ולתקן בצורת העבודה, בסגנון העבודה. תיגש לרב, תתייעץ איתו, מה בסדר, מה לא בסדר אצלי, למה אני מרגיש כך, למה אני לא מרגיש אחרת. המשל המפורסם שאמר המגיד מדובנה על אותו אדם עשיר שהגיע לחדר במלון הישר מתחנת הרכבת, ושם מגיע השליח מהרכבת שמביא את המזוודות של כל אדם לחדר במלון, והנה הוא אומר לשליח הזה, המזוודה הזו היא לא שלי, אתה החלפת אותה במזוודה של מישהו אחר שהיה גם כן ברכבת, והייתה לו מזוודה דומה לשלי. הוא נדהם, אמר לו, אבל לא נגעת במזוודה, לא פתחת מבחוץ, כל המזוודות נראות זהות, איך אתה יודע שזה לא המזוודה שלך? אמר לו, כי המזוודה שלי יש בה שטרות של כסף, יש בה יהלומים, היא כלילה, היא לא כבדה. וראיתי איך שאתה מתנשף, איך שאתה מרים את המזוודה הזו, איך שאתה מניח אותה, אתה יגע במזוודה. זה לא המזוודה שלי, זה של הנפח כנראה שהיה שם, והביא איתו את הפטיש ואת האזמל וכל כלי העבודה שלו שיש לו, את כל זה הוא הביא במזוודה. מבחוץ זה נראה אותו דבר, בפנים זה לא אותו דבר. פתחו וראו שהוא צודק. זה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא אותי קראת יעקב, אתה לא בדיוק נמצא במסלול שלי. איך אני יודע? כי יגעת בי ישראל. כי אתה מתעייף, אתה יגע, אתה מרגיש חוסר שמחה, חוסר סיפוק. לכן, אדם שמרגיש כבדות בעבודת השם, צריך מיד לקחת ספרי מוסר שיתנו לו הדרכה נכונה. יפנה לרב שמכירים שהרב הזה באמת יודע את דרך התורה האמיתית, קיבל מגדולי ישראל, לא כל המתחזים למיניהם שיש. ובאמת לקבל הדרכה נכונה איך לעבוד את השם מתוך שמחה, מתוך אהבה, לשמוע שיעורים, לשמוע הדרכה. וכך גם לחנך את הילדים שלנו למתיקות ולשמחה במעשה המצוות. שלא ירגישו סוג של מחנק וכדומה. היום יש המון ניסיונות, ממש לפתח חטאת רובץ, כל כך הרבה ניסיונות יש בחוץ. אבל כמו שאמר הרב וולבה, מקום שנעים וטוב להיות בו, לא עוזבים. ילד שמגיע לגיל ההתבגרות, אם טוב לו, טוב לו בעבודת השם, טוב לו בבית, טוב לו במצוות, טוב לו בסביבה, הוא שומע מחמאות, שבחים, מרוממים אותו. לא מקטינים אותו ומבזים ומשפילים אותו על כל דבר קטן שהוא עושה, או אפילו על דברים גדולים. לפעמים הורים צריכים לדעת לשתוק, לפעמים הורים צריכים לדעת היטב איך לנסח את הדברים, שלא לפגוע, לא לבזות. נפש הילד מאוד מושפעת מכל מילה שהוא שומע מההורים. אם הוא שומע דברי שבח ורוממות ומחזיקים ממנו שהוא טוב וחשוב ונכבד ובן תורה ובן עלייה, אז הוא מנסה לעשות הכל כדי להתאים את עצמו לתדמית הזו, גם אם הוא לא בדיוק שם. אבל אם הוא שומע השפלות וביזיונות, ודבר שהוא נכשל או טעה, אז מיד יורדים עליו ואוסרים עליו גם את הדברים המותרים, ומכניסים אותו ללחצים, אז הוא מרגיש כבר רע בתוכו, לא טוב לי להיות כאן. וכשאדם מרגיש לא טוב, גם אם השכל מבין שפה נמצאת האמת, אבל הפיתויים הגדולים שיש בחוץ מושכים אותו החוצה. ופעמים שיש ילד שבא עם שאלות, ויש לו שאלות שההורים לא עסקו בהם, שאלות באמונה, שאלות בהשקפה, אז יש הורים שהם לא מבינים מה השאלה בכלל, דברים פשוטים, והאמונה הוודאית, ומה יש פה לדון בכלל, ולפעמים גם יש צוות כזה בישיבות. כמה חשוב באמת שהורה או איש צוות, רב או משגיח, שנשאל בשאלה שהוא אף פעם לא עסק בה, שלא יזלזל בגלל שלא נעים לו לומר שהוא לא יודע, אז לבטל את השאלה בביטול גמור ולתת הרגשה לילד שעד שהוא העיז ובא ושאל, כאילו שהוא דיבר דברי הבל ושטויות. אם הוא שואל, זאת אומרת שהשאלה הזו מטרידה אותו. הוא רוצה לדעת תשובה. וביהדות אין שאלה שאין עליה תשובה. כל השאלות שמטרידות היום, צעירים, מבוגרים, שאלות ביסודות הכי גדולים, בעיקרים של האמונה, יש תשובות על כל השאלות האלה. ובאמת, בן תורה שיודע על עצמו שהוא זקוק יותר לקבל מידע בנושאים שאחרים לא מוטרדים, והוא כן מוטרד, יכול ליזום מעצמו. ליזום מעצמו, לגשת לאנשים שעוסקים בתחומים האלה, לברר, ללבן, לשמוע שיעורים, לרכוש ספרים של חכמי ישראל שגדולי התורה מחזיקים מהם ומאשרים אותם את דבריהם, שההשקפה נכונה, שהדברים נכונים, אמיתיים, ואז יוכל לקבל מענה לכל השאלות והתהיות שיש לו בחיים. אז זה בעצם היסוד הראשון שרצינו לדבר עליו היום, של עבודת השם מתוך שמחה, ולזכור תמיד שגם ההגבלות שאנחנו מגבילים את עצמנו על פי התורה, אנחנו אוהבים את ההגבלות האלה, שמחים בהם. כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, ולכן בחרו לומר את המשנה הזו מבין כל המשניות בסוף הלימוד, כדי שנזכור תמיד את המשפט הזה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. עד כאן דיברנו על רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, במה שנוגע לחיים הפרטיים שלנו, שכשאדם מביט במצוות במבט נכון, הוא שמח, טוב לו, הוא לא מרגיש שמגבילים אותו, אלא אדרבה, הוא חפץ ומעוניין בהוראות יצרן כדי לחיות חיים הכי נכונים והכי טובים, שיהיה לו טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נתבונן כעת מהיבט אחר במה שנוגע לזיכוי, אבל הפעם זיכוי הרבים. יש משנה מפורסמת בפרקי אבות בפרק ה', כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספקין בידו לעשות תשובה. מה הכוונה מזכה את הרבים? זה מונח שמשתמשים בו המון, כלומר גורם לרבים שיהיה להם זכויות. באמצעות הפעילות שלו, אנשים אחרים זוכים בזכויות, זה נקרא שהוא מזכה את הרבים. בתפארת ישראל שם על המשנה מסביר מה זה המזכה את הרבים, איך עושים את זה, שמלמדם תורה ויראת השם ומוסר, או שהגרימם לעשות מצוות. כלומר, שני מסלולים יש לנו בזיכוי של הרבים. האחד, ללמד אותם תורה ויראת השם ומוסר, והשני, לגרום להם שיקיימו מצוות. אז בזה הוא גורם להם שיזכו, יהיה להם הרבה זכויות. זה הפירוש שמזכה את הרבים. כל אדם שמזכה אפילו אחד מישראל, כמה מעלתו גדולה. יש את הזוהר המפורסם שאומר שאם האדם היה יודע מה הרווח שהוא מרוויח מכך שהוא מזכה את האחרים ומקרב אותם לתורה ולמצוות, היה רודף אחרי אנשים, שם הזוהר אומר אחרי הרשעים, כאילו שהוא רודף אחרי החיים שלו. כמה אדם, אם החיים שלו היו בורחים, כמה היה רודף אחריהם שהחיים יחזרו אליו. כך אומר הזוהר, ביטוי נדיר, שהאדם שיודע מה המשמעות של לזכות אחרים, לקרב אותם, אמנם יש כאלה שאומרים, מי אני בכלל, אין לי כוחות, אין לי מסוגלות, אין לי כלים, אני לא יכול. והאמת היא שכל אדם צריך לבחון ולבדוק את עצמו במה הוא כן מסוגל. לכל אדם יש את המסלול שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהוא כן יכול לפעול ולעשות לזיכוי הרבים. פעמים שהאדם לא מכיר בערך עצמו, והוא פשוט מזלזל בעצמו שהוא לא מסוגל ולא יכול. יש אדם שמרגיש שהוא ביישן מדי, ודווקא הביישן הזה, כשעוזר חיל ופונה בעדינות ובדרך ארץ, מתברר שאנשים אוהבים אותו יותר, אדרבה, שמחים לשמוע את דבריו, כי הוא לא מתנשא עליהם, הוא בא מתוך אהבה אמיתית, הוא מדבר בענווה, אבל הוא חשב שהוא לא, אף אחד לא ירצה לשמוע אותו, אף אחד לא יסתכל עליו, אבל כשאדם בא והמטרה שלו באמת מתוך אהבת ישראל, לעשות טוב לשני, שיהיה לו חיים טובים, חיים נכונים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הרי הדברים של האדם הזה מתקבלים. בעבוד הרבי נתן יש עוד דבר על מזכה את הרבים. במשנה באבות כתוב אין חטא בא על ידו, ואדם שמחטיא את הרבים, אז גורם שגם כשירצה לחזור, יעשו הפרעות בשיבה שלו. ושם בעבוד רבי נתן הדבר מורחב יותר בטעם הדבר, וחזל הביאו את זה גם בגמרא, ביומה, בכמה מקומות. שם לשון העבוד רבי נתן, כל המזכה את הרבים, אין מגלגלין עבירה על ידו, שלא יהיו תלמידיו נוחלים העולם הבא, והוא יורד לשאול, שנאמר, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. ממשיך למתנה בעבוד הרבי נתן, וכל המחתי את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול, והוא נוחל את העולם הבא. פירוש הדברים, אדם שמזכה את הרבים, הרי בזכותו הרבה יגיעו לגן עדן, יזכו לחיי העולם הבא. אז משמיים מסייעים בידו, שהוא לא ייקשל בעבירה, שחס ושלום תפיל אותו בסופו של דבר לשאול, לגיהינום, שלא יהיה מצב שתלמידיו, אותם שהוא זיכה אותם, נוחלים עולם הבא, והוא יורד לשאול. וזה מה שאמר דוד המלך, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, לכאורה מפרוש לא תיתן נפשי לשאול, הרי לא תעזוב נפשי לשאול, הרי לכאורה זה תלוי במעשים של האדם. אבל אומר דוד המלך, מכיוון שזיכיתי את הרבים, אתה ריבונו של עולם, לא תעזוב נפשי לשאול, אתה לא תיתן לנפש שלי להגיע לתהום, אלא אתה תסייע לי, בלי ספק, שאני תמיד אהיה בדרך נכונה, שאני לא אקשל בדבר עבירה, יהיה לי תסייעת הדשמיה הגדולה הזו. וזה מה שאומר שמתנה, כל המזכה את הרבים, אין מגלגלין עבירה על ידו, אין הכוונה לומר שהוא אף פעם לא ייקשל בעבירה, כי לכל אדם יש בחירה, לא שוללים ממנו את כוח הבחירה. אבל הכוונה מקלים מעליו את הניסיונות. מה שלאחרים יש ניסיונות גדולים, ניסיונות קשים, שקשה להם להתמודד, הוא יהיה לו הרבה יותר קל. מזה גם נלמד פעמים שאדם מרגיש שיש לו יצר שתוקף אותו באיזה עניין, והוא מרגיש שבתחום הזה כל כך קשה לו להתגבר ומחפש פתרונות, אז בדרך כלל מחפש פתרונות נקודתיים באותו עניין, מה לומד מוסר, מנסה לראות מאיפה לקבל כוחות, אבל הנה כאן יש עצה נפלאה, אדם שרואה שיש עבירה שהוא נכשל בתדיר, והוא לא מצליח לשלוט בעצמו, יתחיל לזכות את הרבים. כשאדם מזכה את הרבים, מקבל סייעתא דשמיא, שגם ניסיונות שהוא היה אמור לקבל אותם באופן טבעי, הקדוש ברוך אומר, טוב, זה ניסיון חזק, אני אפתור אותו מזה. אין מגלגלין עבירה על ידו. שלא יהיו תלמידיו נוחלים העולם הבא, והוא יורד לשאול. ועוד כמה מעלות גדולות יש על אדם שמזכה את הרבים, כמו שבחובות הלבבות מציין, שאדם צדיק שיש לו, נגיד את זה בעברית שלנו, בשפה שלנו, אדם צדיק שיש לו נניח 90 נקודות, כשהגיע לסוף ימיו מכל המצוות שהוא עשה, שזה נדיר. נניח שאדם רגיל מגיע ל-70, הוא הגיע ל-90, כי הוא באמת מתאמץ יותר. אז זה נפלא מאוד, יש לו 90. אבל אם אדם מזכה את הרבים, ובזכותו זה קיים מצוות, וזה קיים, וזה קיים, יש לו מניות אצל כל אחד. אז נניח שיש לו מניה של נקודה אחת אצל פלוני, ועוד 2 אצל פלוני, ועוד 3, והוא זיקה 300 אנשים. 300 אנשים כפול נקודה אחת, כבר הגיע ל-300 נקודות, מהזיכוי הרבים שלו. לכן אומר החובות הלבבות, שאדם שמזכה את הרבים, מקרב יהודים לאביהם שבשמיים, יש לו זכויות יותר מאותם צדיקים שהם ברוך השם נפלאים וטובים, צדיקים לעצמם, אבל לא פעלו גם למען הזולת. אנחנו כעת מתקרבים לחודש אלול, וחודש אלול הוא זמן שהלבבות של עם ישראל פתוח כדי לקבל דברי חיזוק והתעוררות. בפרט כשכולם המומים בתקופה האחרונה מהמעשים של הממשלה, מההשתלטות המוזרה הזאת והתמוהה, על זה שיושב בן השפחה ואומר לבן הגבירה, שלא קראת לי אדוני, אז צא מכאן, מסלק אותו משם. וזה בכנסת ישראל, מקום שאמור לייצג את עם ישראל, והוא קם בשביל עם ישראל, אבל זה יושב ומסלק אותו משם, את היהודי, הוא מסלק משם, כי לא קראת לי אדוני, אבל אתה בן השפחה. אבל זה המצב של היום, והעם היום עומד נדהם, כספים שהולכים למקומות תמוהים ומוזרים מהרפורמים ושונאי ישראל ועוד אחרים. היום גם אותם שלפני כן היו פוסחים על שני הסעיפים, הלב שלהם פתוח יותר להבין, אם יסבירו להם שבלי דרך התורה, בלי להכניס את הילדים לתלמודי תורה, את הבנות לבית יעקב, שההורים עצמם, שיעורי תורה, יכניסו רוחניות לבית, זה אומר שעוד דור, שני דורות, מי שלא יעשה את זה עכשיו, הדורות האלה יימחקו, לא יישארו בעם ישראל, כמו שהרפורמים עשו בארצות הברית, כמו שלמרבה הצער קהילות שלמות נמחקו לחלוטין והתבוללו בין הגויים ממש, בגלל שלא היה שם מרכזי תורה, בגלל שלא חינכו את ילדיהם על ברכי התורה. הדור הראשון אמר, טוב, אנחנו קצת מסורתיים, יש לנו, ראינו אצל ההורים קידוש, נמשיך קידוש, אבל עדיין לא שמרו שבת כמו שההורים שמרו. והדור הבא כבר מוותר יותר, והדור השלישי והרביעי והחמישי נמחקים לגמרי מעם ישראל. זה זמן של קריאה, כמו במטוסים, יש קריאה אחרונה לפני שהמטוס עולה. התקופה הזו היא ממש אצל הרבה משפחות, היא בגדר קריאה אחרונה. לומר להם, צריך לעורר אותם מתוך אהבה, לא מתוך התנשאות והתחת דברים, אלא מתוך אהבה. איך אתה תשמר את הדורות הבאים שלך? ולהרבות בשיעורי תורה, כשהלבבות פתוחים וחודש אלול, זה שילוב גם התקופה הזו וגם החודש הזה. שילוב של דברים שהלב של עם ישראל פתוח, וכל אברך צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה בשביל לזכות את הרבים? הרי הזיכוי הזה, שהחיזוק הזה שהוא ייתן לאחרים, כמו שכותב בתפארת ישראל, את ההגדרה של מזכה את הרבים, שמלמדם דעת ויראת השם ומוסר, או שהגרימם לעשות מצוות. קל וחומר אם הוא זוכה להקנות להם את שניהם, גם את היראת שמיים ואת התורה ואת המוסר שהוא מלמד אותם, גם מביא אותם להתחזקות בתורה ומצוות, בפרט מזכה אותם שהילדים שלהם ילמדו במוסדות חינוך תורניים. הרי זה הצלה לדורות, כמה מגדולי הדור של היום הם ילדים שניצלו על ידי פעילים שהגיעו אליהם לבית ולקחו אותם לישיבות ואחר כך הפכו להיות מאורות גדולים בעם ישראל. וזו אחריות, אחריות של כולנו, אדם שבידו למחות, למחות זה לא ללכת לרחובות ולצעוק, אלא לשנות דברים, לקדם דברים, והוא לא מוחה, אז הוא גם נתפס עליהם, זה לא רק עניין שהאדם מפסיד שכר, אלא גם משמיים תובעים אותו על כך, למה לא פעלת, למה לא עשית, הייתה לך יכולת, היית צריך לצאת, לא לשבת ולומר שלום עלייך נפשי, העיקר שביתי בית של תורה וילדיי מתחנכים על פי התורה ואני מאושר, יש כיבוד הורים, יש טוב לי בחיים, אלא צריך לחשוב גם על האחים שלנו, אותם שנמצאים במקומות אחרים. אדם שגר, אברך שגר בעיר מעורבת, שיפעל שם, אדם שגר בעיר של תורה, יבדוק מה קורה בעיר הסמוכה, במקומות אחרים. ואפשר להתחיל עם צעירים, לארגן כמה נערים ולשבת איתם וללמוד, וגם בתוך הערים של עולם התורה, וכי חסר נוער משוטט, נוער שנופל וילדיו או שהם עצמם עלולים ללכת לאיבוד בהתבוללות בגויים, וכשלוקחים אותם בדרכי נועם, מקרבים אותם, אפילו בשכונה, נוער שנשר והפסיק לשמור תורה ומצוות וכבר לא שומע להורים. אבל רואה אברך שניגש בחיוך, באהבה, בוא נשב, בוא נדבר, נשתה משהו, נאכל ביחד, תספר לי על עצמך, אני רוצה להכיר אותך יותר. בא בגישה של אהבה, של מבט, שהוא רואה את האהבה. זה דבר שפותח לבבות עם קצת הדרכה, קצת חיזוק, רוממות. בביתר אנחנו יודעים על לא מעט אברכים כאלה שפעלו וזכו להציל ילדים, נערים שהמשפחות כבר היו מיואשות, וזכו אותם אברכים להעלות אותם על דרך המלך. יש אדם שהוא אומר, לי אין לי כישרון דיבור ולא יכולת, גם אין לי ידע, לא עסקתי בזה, אני עובד לפרנסתי, אין לי מה לתת בדיבור. אדם כזה שיפעל בכיוונים אחרים, באמת הוא מרגיש שהוא לא יכול לדבר, ייזום שיעורי תורה, ייזום אברכים שיבואו, יפנה, יעשה, יארגן שבתות לילדים עם שיעורי תורה ופרסים וממתקים. אם יש לו ממון, יממן אחרים שעושים. אבל אין אדם שיכול לומר, אני לא יכול לעשות כלום. כל אדם יש לו את היכולת, וכל אדם שפועל רואה תוצאות, וכבר הבטיחו לנו חכמים שכל המזכה את הרבים אין מגלגלין עבירה על ידו, זוכה למעלות כל כך גדולות ונפלאות, והיא רצון שהשם יזכה את כולנו לזכות בעצמנו ולזכות את האחרים. ושנזכה יחד לגאולה שלמה, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.